ואנחנו בפסקה ג' שהיא ארוכה מאוד, זה לא פסקה, זה פרק ג' אפשר לומר, ואנחנו בעמוד קנ"ו. אם כי הגענו כבר לקנ"ז, אבל כדאי להתחיל שוב את הפסקה המתחילה במילה ואף. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל ידוע. ואף אם נודה כי עמים אחרים הלכו אחריו ועבדו אותו. כן, הרי אומר ששם השם יודקה ובקה מיוחד לאומה הישראלית, ואלוהים זה שם כללי לכל האנושות. אז שם הוויה הוא מיוחד לישראל. אז מה תגיד, מה שאר העמים לא עבדו אותו? הרי מצאנו עמים אחרים שגם כן עובדים את השם. מה?
שאומר לא ידעתי את השם,
הוא
לא
שם הוויה. כן, כשאומרים לא ידעתי את השם, זה שאומרים לו שהשם זה אלוהי ישראל. ואף אם נודה כי עמים אחרים הלכו אחריו ועבדו אותו, על פי השמועה או בקבלה, איפה ראינו כי קיבל הוא אותם ודבק בהם והיה מרוצה מעבודתם ורוגז על מרים? טוב, זו אמירה מאוד חריפה. מה שנאמר בעצם שהקדוש ברוך הוא מתנהג באדישות. לא אכפת לו מה שהגויים עושים, עובדים אותו, מורדים בו, לא משנה לו. אדיש.
זה לא, זה...
כן?
תגיד מה שהדין אומרים.
אתה בצדק מאיר. שהנבואה מלאה מזה. שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העמים, מזהיר אותם, גומל להם, זאת אומרת, יש התייחסות אל כל העולם כולו. אז מה פשר הדברים האלה של רבי יהודה הלוי שלא מצאנו שהיה אכפת לו ושהוא עשה משהו וכו'? האמת היא, אמירות כאלה שנמצאות לפעמים אצל חכמי ישראל הן הכרחיות להיאמר בתקופה של רדיפה. רדיפה. כלומר, יש הדגשה מיוחדת של הניתוק המוחלט בין ההנהגה ההיסטורית של עם ישראל לבין ההנהגה ההיסטורית של הגויים. ההדגשה הזאת מופיעה בתקופות שעם ישראל צריך לשמור על עצמו, בתקופות שבהן עם ישראל מקרין על האנושות. אנחנו מוצאים פחות אמירות כאלה, אבל זה לא שזה לא נכון וזה לא נכון, אלא הכל נכון. יש השגחה מיוחדת על האומה הישראלית והיא בולטת במיוחד. אבל זה לא שזה לא נמצא כלל אצל שאר האומות, אלא אצל שאר האומות צריך לחקור כדי לראות את זה. בעם ישראל זה גלוי. באים הנביאים ואומרים, מחר בבוקר יהיה כך. אצל הגויים זה דבר נדיר יותר, סמוי יותר, זה הכוונה. כמו שמצאנו, שמשל מצד אחד הקדוש ברוך, משה ביקש מהקדוש ברוך הוא שישרה שכינתו על ישראל ולא ישרה שכינתו על אומות העולם. מצד שני כתוב בפרשת ניצבים, ושב השם את שבותיך, אומר רש"י, והשיב לא נאמר אלא ושב, כביכול שהקדוש ברוך הוא בעצמו שב יחד איתנו. כלומר, הגלות היא גלות השכינה, השיבה היא שיבת השכינה, ושב השם, השם שב. ואז רש"י שמה מוסיף, ואף בגלויות שאר האומות מצינו כן, ושבתי שבות בני עמון. אם כן, אם הקדוש ברוך הוא אומר שהוא שב עם בני עמון, סימן שיש גם שכינה שגולה עם גלות עמון. זאת אומרת, יש גלות שכינה גם אצל האומות, רק שזה סמוי ולא גלוי. כתוב למשל, ושמתי, כתוב בירמיהו, נכון? ושמתי כסאי בעילם והעבדתי משם מלך ושרים. מי אומר ושמתי כסאי? הקדוש ברוך הוא. הוא שם את הכיסא שלו, איפה? בעילם. איפה זה עילם? זה בפרס. פרס. שושן הבירה אשר בעילם המדינה. כלומר, זה בעצם ירמיהו שמבשר מראש שהשכינה תעבור לשושן. אבל איפה בשושן? בבית אחשוורוש. כלומר, אחשוורוש יושב על כיסא מלכות, והישיבה שלו על כיסא מלכות, שמה שורה שכינה. כן? אומרים חז"ל שאחשוורוש לבש בגדי כהונה. זאת אומרת, זה לא סתם. כי הוא הרגיש שהגיע הזמן להיות כהן גדול. איפה? בשושן הבירה, דרך הקליפות. כן, יש משהו, אבל זה סמון, לא גדול. כן. לכן יש גם, לפעמים אצל הגויים, דברים מאוד משונים. כתוב בגמרא בעבודה זרה, שיש מקום בבבל, יש דף. טוב, יפה. מאמר רביעי. גימל. עמוד כופון זו. יש מקום בבבל, ששם יש בית עבודה זרה, והכהנים של עבודה זרה, כשלא יורד גשם, מוסרים בשם האליל שלהם, שאותו אל רוצה שיקריבו לו בן אדם. אז שוחטים בן אדם, מקריבים אותו על גבי המזבח, ויורד גשם. כן. מה זה הדבר הזה? כן? אז התלמוד שואל, איך זה יכול להיות? אז הגמרא אומרת, מה אתה רוצה? הגשם היה מלא, צריך לרדת. אז זה יצא בדיוק בפוקס, בזמן שהם שחטו את הבן אדם, אבל גם אם לא היו שוחטים, הגשם היה בא.
אפשר להסביר הכל, גם
אצל ישראל, אצל מקרה. כן, קצת רואים שהגמרה מתחמקת עם משהו שם. הרי הגמרה בהמשך, הרי היא אומרת, היא שואלת, באותו הקשר, שהקיסר שאל את רבן גמליאל, אם העבודה זרה זה לא נכון, אז למה אלוהיכם לא משמיד אותם? אז הוא אומר, בגלל שהם גם עובדים לחמה וללבנה, ואם הוא ישמיד את החמה, אז העולם ילך פייפן. וכי מפני שהם טועים, יבטל את עולמו? לא אומר את הגמר. אז הוא אומר, טוב, בסדר, אז שיערוס רק את האלים התחתונים, ולא את השמש. אז הוא אומר, אז יגידו, את אלה הוא יכול היה להשמיד, אלה הוא לא יכול. אז עד רבה, אז עדיף לא להשמיד אף אחד. אבל מה הביטוי הזה? וכי מפני שהם טועים, יאבד את עולמו. זה אומר... זה בעצם גם מסביר רטרואקטיבית את האגדה על הבן אדם ששוחטים. שיש בשחיטת אותו אדם על גבי המזבח בבל, ביטוי של אמונה דתית עמוקה, של התקשרות לאלוהות, בצורה ברברית ומזעזעת. אבל הברבריות והזעזוע שזה עושה, זה לא בא לבטל את זה שבתוך תוכיות הדבר הזה, יש נקודה אמיתית. רק שהיא איננה יודעת איך להתבטא, אז היא מתבטאת בצורה המזעזעת הזאת. אז זאת אומרת שיש... במעמקי ההנהגה של האומות, הנהגת השם, רק שזה פחות גלוי. זה הכבל. בסדר? איך אומר הנביא זכריה? זוכרים מה שאומר הנביא זכריה? כי ממזרח שמש ועד מבואו, גדול שמי בגויים, ובכל מקום מוכתר, מוגש לשמי, ומנחה טהורה. כי גדול שמי בגויים, אמר השם צבאות, ואתם מחללים אותו. זה ממש עולם הפוך. הרי בימי זכריה הנביא, כל העולם היו עובדי עבודה זרה. היחיד, העם היחיד שלא עבד עבודה זרה, זה עם ישראל. מה אומר הנביא? הפוך. אתם חושים, להפך, אתם מחללים שם שמיים, בכל העולם כולו עובדים את השם. איך עובדים את השם? דרך העבודה זרה. כלומר, עבודה זרה היא עבודת השם, זרה. אז מה שאומר כאן רבי יהודה, איכן מצאנו, כלומר, איכן מצאנו בגלוי שיש השפעה כזאת. זה ככה אני חושב שצריך להבין את הדברים. שאם לא כן, זה תמורה. כן. אנו רואים, כן.
לא כל כך הבנתם, אבל מה העניין של הרדיפה? למה הוא לא אומר את האמת, גם אם אנחנו ברדיפה?
לא, כי זה האמת מה שהוא אומר. מה? אמרתי כבר מראש, שמה שאומר רבי יהודה הלוי כאן זה האמת. רק זה חלק מן האמת. זה אבלטה של ממד מסוים של האמת. לא משקר. למה הוא מבליט את זה דווקא ברדיפה? כי ברדיפה אנחנו צריכים להיות עם חיזוק, עידוד, שנדע שיש לנו משהו מיוחד. כלומר, כשאנחנו נרדפים, איך אומר הכתוב? זה כתוב כבר בדברי הנביאים. רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן אפקוד עליכם את כל עוונותיכם. כלומר, הקדוש ברוך הוא אכפת לו מאיתנו יותר, לכן הוא גם מדקדק אחרינו יותר. ולכן כשאנחנו נרדפים, אנחנו מבינים שזה חלק מתוכנית אלוהית כוללת. מובן? אגב, היהודים הם ממש מדהימים. הם נרדפים עד צוואר, ואומרים, זה בעל עוונותינו. אבל מי אמר דברים כאלה? האם העם היה באמת מלא עוונות? גם אנחנו מדקדקים על עצמנו.
השמאלה כמה?
השמאל תמיד היה קיים. השמאלנות זה הזהות היהודית. לא, צריך להבין את זה. היחידים שמסוגלים להיות שמאלנים, אבל באמת, זה יהודים. היחידים שמסוגלים לקיים את הדרישות של המוסר הנוצרי, זה היהודים. אין צריך לזכור את זה. מאיפה בא המוסר הנוצרי? זה יהודים שימצאו את זה. כן? השאלה אם הנוצרים בפועל הם מסוגלים לזה, כנראה שלא. כן? כלומר, היהודים הם בהם, כן. טוב, הלאה. אנו רואים אותם, אני ממשיך כאן בדברי הכוזר. אנו רואים אותם נעזבים ביד הטבע והמקרה, ורק על פיהם יגיעו, אם להצלחה או לכישלון, לא בדרך השגחה אלוהית הברורה לכל. הברורה לכל, הנה, זה הנקודה. וכך יוחדנו, רק אנחנו באותו מאמר, השם, הנה, זה כבר בתורה, זה כבר לא מנהים, בתורה, השם בדד ינחנו, ואין עמו אל נחר. כך נגלה רק בתוכנו השם המיוחד. השם המיוחד, יוד, כה, וו, כה, זה רק שלנו. כי זולתנו, אין עם יודע את האלוה במיטת הידיעה האפשרית בו. שם זה הוא שם פרטי, אשר לא יקבל הידיעה, לא כשם אלוהים. שאנו מוסיפים עליו סימן הידיעה, ואומרים, ה, אלוהים. אבל לא אומרים, ה, השם. נכון? ברור, כלומר, על שם פרטי, אתה לא אומר, ה, איציק. השם זה סימן, הלל השם תגמלו זאת, זה ה, השאלה, לא ה, הידיעה. הלל השם. הלל השם זה ה, השאלה. יש בעברית, שני סוגי ה, בתחילת מילה. יש ה, הידיעה, ויש ה, השאלה. למשל, התבוא מחר בבוקר. הה הזאת היא לא ה, הידיעה, היא ה, השאלה. זה, אין לנו בעיה לשים את זה לפני שם הוויה. כמו למשל, האדוני אין בציון, אין בציון. כן? שם מדובר בסימן שאלה. הלשם תגמלו זאת, זה סימן שאלה. מה שאין כן, להגיד, השם במובן של הידיעה, זה בלתי אפשרי, נכון? אגב, כשאני שם הידיעה לפני שם פרטי, זה כדי לזלזל. למשל, נגיד, יוסי דפק לי את האוטו. אז מה היוסי הזה דפק לי את האוטו, היוסי, מה הכוונה בזה ששמתי לו הידיעה? הפכתי אותו מסובייקט לאובייקט, הוא איזה דבר, כן? יוסי הוא דבר, הוא כבר לא מישהו מזיק כזה, כן? אז לכן לפני שם הוויה אי אפשר לשים שם, אי אפשר לשים הידיעה. שם זה הוא מכלל המעלות אשר יוחדנו בהם, וסוד השם הזה נעלם. טוב, זה באמת עסקו בזה הרבה, בספרות הפנימית של היהדות, להבנת סוד שם הוויה. מה, מה, מה זה השם הזה? יש הרבה דברים שנכתבו, ולמרות כל מה שנכתב, עדיין הדברים נשארים נעלמים. אולם, יש ספר של רבי אברהם אבן עזרא, נקרא יסוד השם, אני חושב, משהו כזה. שם הוא מרבה להסביר את עניינו של שם הוויה, גם בפירושו לתורה על ספר שמות במראה הסנה. שם יש עריכות גדולה מאוד של רבי יהודה, של רבי אברהם בן עזרא, על מהות השם הזה, שם הוויה. כן. אבל יש עוד דברים שנכתבו, המהר"ל, המקובלים בכלל, הם עוסקים בזה הרבה, אבל גם הרמב"ם בעצמו בספר מורה הנבוכים. אבל יש דברים פשוטים בשם הוויה. שם הוויה, אם נבין שזה פועל, כן? להוות, כמו לאכול, זה פועל, נכון? אז שם הוויה זה פועל, איזה פועל? איזה שורש? הווה, נכון? ה, ו, ה. והיוד זה יוד של איזה זמן? עתיד, נכון? כלומר, הוא תמיד מהווה, אבל יש לה יוד של העתיד, היוד בפעלים, בעברית יש לזה שלוש משמעויות. יש משמעות של עתיד, הוא יבוא מחר. אז יוד של יבוא זה מחר, זה עתיד. יש יוד של תוכנית, הוא מתכנן. אז יבנה שלמה. מה זה יבנה שלמה? שהוא תכנן לבנות. כן, כך אומרת הגמרא. כלומר, יוד זה לאו דווקא עתיד, זה יכול, גם יכול להיות תכנון. ויש, מה?
זה עבר כזה, זה סוג של עבר?
כן, כלומר, זה מתאר שבעבר הוא תכנן. כלומר, זה עתיד בעבר, משהו כזה. זה היוד. משמעות שלישית של היוד זה ההתמדה. מה? אינני יודע. הדוגמה השלישית של יוד זה יוד של התמדה. למשל, ועלה, לא, סליחה, ככה יעשה איוב כל הימים. מה זה ככה יעשה איוב? שהוא היה עושה תמיד. שהיה לו הרגל. אז היוד של יוד כבבקה, זה יכול להיות יוד של הוויה מתמדת. הוא תמיד מהווה. ללא הפסק. זה יכול להיות אחת המשמעות. בסדר? אבל יש עוד הרבה דברים לומר על זה, אבל אנחנו לא נעסוק בזה, כי זה ייקח לנו שעות רבות. אולם, מה, כן?
אבל המבנה של ה-UK-Rap זה כמו יתואר.
מה? נו, אז מה? לא, מי אמר לך שמה שהניקוד זה יתואר? כלומר, שווה תחת היוד, חולם, בהה וקמץ בבב, שזה לזה אתה מתכוון. לא, אנחנו, אין לך הראייה שזה, זה שבחומשים מנגדים שם הוויה, שווה, חולם, קמץ, זה רק בגלל שזה הניקוד של שם אדנות, אדוני. אז זה, האלף שבאדוני זה חטף פתח, אז מכן זה שווה כשזה הופך להיות ביוד, ואז חולם וקמץ. אין לזה שום קשר, אין לך ראייה שזה הניקוד המקורי של שם ההוויה.
אז למה המסורה שמו זה ככה?
בגלל שככה קוראים את זה. זה כמו בקריאו כתיב.
אבל יש סיבה אבל שעשו, למה עשו את זה?
זה מה שאני אסביר לך, בגלל שככה קוראים את שם הדנות. הרי את שם ההוויה לא קוראים. אומרים במקומו שם הדנות. אז כדי שהקורא ישים לב שהוא צריך לקרוא בשם הדנות, שמים את הניקוד של שם הדנות. לכן גם כשצריך לקרוא שם ההוויה בשם אלוהים, אז שמים את הניקוד של שם אלוהים. שמתחת ליוד שמים חטף סגול, מעל ה-ה שמים חולם, ומתחת לבב חיריק, נכון? אז זה רק בשביל שתדע שכאן צריך לקרוא או אדנות או אלוהים, זה הכל. כן? עכשיו, אני לא אמרתי שלזה משמעות, על פי המקובלים יש לזה משמעות. אבל זה לא עיקר, זה לא מה שככה היו מבטאים אותו. כן.
הקור הוא האותיות, אבל
הניקוד
הוא מה
ש... זה סיפור אחר. טוב, יש הרבה מה לדבר. מה זה שם הוויה? אפשר להדליק את המסגן? אולי. אני לא חושב שזה ישנה משהו מבחינת התוכן של הספר, אז כדאי. נכון? טוב. אולם, מעלת האותיות המיוחדות. לא. היא היותן מן האותיות המדברות. תהבי. כן? מה שנקרא בדקדוק של ימינו, אימות הקריאה. נכון? אימות הקריאה. למשל, אם אני רוצה לומר את המילה לי, איך אני כותב את זה? למד יוד. מאיפה זה בא היוד? זה הרחבה של החיריק, זה החיריק גדול. אז היוד היא משמשת לקריאה. זה אם קריאה. כמו כן, אם אני אגיד הוא בא. אז אני כותב בית עם קמץ, ואני מוסיף א', אז א' היא אם קריאה, נכון? אותו דבר אם אני רוצה להגיד את המילה לא, למד ו' או לו, נכון? אז האותיות א', ה', ו', י', או אותיות אהבי, נקראות אמות הקריאה, או כפי שהוא מכנה אותם כאן בשם האותיות המדברות. לעומת זה, אותיות אחרות, אי אפשר לדבר איתן. למשל, האות פה. לא יכול. אם אני לא אשים איזה תנועה, אני לא יכול להגיד את זה. נכון? חסום. כן? או תו. לא מצליח, לא יוצא. נכון? אז מה שאומר כאן, אהבי שאין הסיבה להישמע כל האותיות בדיבור. כי אין לבטא כל אות מן האותיות, אם אין עימה כוח הביטוי המיוחד לאלה. רצוני לומר, הפתח לאלף ולה, והכמיצה לוואו, והשבר ליוד. אותיות אלה הן איפה? כנשמות, ושאר האותיות כגופות. כלומר, לא רק שהתנועות הן כנשמות והאותיות גופות, בתוך האותיות עצמם יש אותיות שהן נשמות ואותיות שהן גוף. יש ארבע אותיות שהן נשמה. זאת אומרת שבשם הוויה יש משהו מאוד אוורירי. כן? יוד, זה עוד שבקושי אפשר לבטא אותה. גם האלף, הוואו, כן? אלה אותיות שבקושי השרירים משתתפים בביטויה. גם בשם אהיה, זה נמצא כאן. אז זה בא להראות על המופשטות של השם הזה. מה?
יתר אותיות, איך
לקרוא? לא הבנתי.
יתר האותיות, אבי זה נשמות.
כן, כל שאר האותיות זה גופים, או גופות. גופים, כן. כן, גוף. כן. ושם יח דומה הוא לשם זה. כן, אגב, הביטוי יא, בפשטות, אני אגיד פה דברים פשוטים, זה ביטוי של התפעלות. מישהו אומר, יא, נכון? כן, אבל זה אדם מתפעל, כן, ילדים, יא. הם גם לפעמים אומרים, וואה, נכון? אז אם אתם מחברים את שם יא עם שם וואה, זה יוצא לכם גם כן שם הוויה. כן, גם כן ביטוי של התפעלות. כן, כן. ושם יא דומה הוא לשם זה.
זה בזמן
האחרון נכנס לסלנג. בזמן האחרון נכנס לסלנג? לא, תמיד זה היה. תמיד אדם שהתפעל אמר וואה. כן, כן. מה? בערבית? וואו, הם אומרים בערבית? לא, זה באינטרנט. W-O-W, וואו. כן? וואלה. כן. מי שרשום בוואלה שיעבור לג'ימייל. טוב, אשר לשם אהיה, אשר לשם אהיה, ייתכן כי הוא בא משם הוויה, וייתכן כי הוא נגזר מן היה. עכשיו זה דבר מעניין, מה זה שם אהיה? האפשרות שזה בא מן שם, השם, צריך לברר. זה דת הרשב"ם, בפירושו לספר שמות. שמה כתוב, ואמרו לי מה שמו מה אומר אליהם, ויאמר אלוהים אל משה, אהיה אשר אהיה, כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני עליכם, לך ואספת את זקני ישראל, ואמרת עליהם, יוד כבבקה אלוהי אבותיכם שלחני עליכם. אז צריך להחליט, או הוויה או אהיה. אומר הרשב"ם, אין הבדל. כשמישהו אומר על עצמו, אני אשמור, מה אומרים עליו? הוא
שומר.
הוא שומר? לא.
ישמור.
אם הוא אומר אשמור, שון עתיד. אז מה אתה אומר עליו? הוא
ישמור.
יפה. אז אם מישהו אומר על עצמו אהיה, מה אתה אומר עליו? הוא יהיה. אז אומר הרשב"ם, שם הוויה זה בעצם יהיה. רק אז למה היוד השנייה הפכה לבב? כי כך דרכו של הפועל היו להפוך לפועל הווה, כמו מה הווה לאדם. בסדר? אז יוצא לפי, מה הווה לאדם, במקום להגיד מה הויה, אתה אומר מה הווה. אז אם כן, אנחנו אומרים שהיוד מתארכת והופכת לבב, ואז במקום להגיד על הקדוש ברוך הוא יהיה, אנחנו אומרים עליו הוא יוד כה ואב כה. ברור, ככה אומר הרשב"ם. יוצא לפי זה ששם אהיה ושם הוויה, אז יש להם אותו מקור בלשון, כן. נכון. נכון.
עכשיו אני לא.
נכון.
עכשיו
התשובה, אז זה
שונה
מהיוד
שאמרת
בשם הוויה,
שזה
יוד
של להיות תמיד.
נכון. זה פירוש אחר. אבל כאן הסברתי פה לפי פירוש רשב"ם. לא לפי הפירוש שהבאת. ולמה הבאתי את הפירוש של רשב"ם? כי הוא האפשרות הראשונה שמביא כאן רב יהודה הלוי. ייתכן כי נגזר מן שם היה. או מן השם, סליחה. כן. אנו
ששם
חוויה
זה מיוחד רק מישראל, אבל גם שאנחנו ברגע שמשה נצטבר לגיל בפרוש, זה השם שלו. אז זה כלפי חוץ
או כלפי גיל? למה משה כשהוא בא אל פרו אומר שם הוויה? תשובה, כי הוא בא בשם אלוהי ישראל. כלומר, הוא רוצה להסביר לפרו מדוע אתה צריך להיפרד מאיתנו, כי מי ששלח אותי לא נוגע לך. זה מה שהוא אומר. לכן גם פרעה אומר, אני לא מכיר אותו. כן? יש במדרש משהו מעניין, שפרעה אמר, כשהוא שמע שהשם אומר לו לשלח את עמו, אז הוא אומר, לא ידעתי את השם. כן? אז המדרש אומר שהוא ביקש שיביאו לפניו את רשימת כל האלים, כדי למצוא. הביאו לו אנציקלופדיות עם השמות של האלים. ומצאו את שם הוויה, והיה כתוב שם בהגדרות שהוא בן טובים מבני קדם.
מבני
קדם? כן, בן טובים מבני קדם. מעניין, איך זה התגלגל לספרות המצרית, ששם הוויה זה בן טובים מבני קדם. צריך להבין מה זה. אז קודם כל נתחיל עם הביטוי האחרון, מבני קדם. שהשם הזה שייך למציאות שקדמה למצרים. זה מבני קדם, זה סדר קדום יותר. מה שזה בא לומר, שזה כבר לא רלוונטי, זה פסה. זה שייך לעבר. כן, אבל זה בכל זאת אומר שזה הכרה, שהשם הזה פעם היה לו משמעות. עכשיו, גם אומרים, בן טובים. מה פירוש בן? שהוא לא האל הראשי. הוא איזה ענף לאומי, פרטי, של איזו התגלות במהלך ההיסטוריה. אבל זה לא עומד בראש הפירמידה. תרתי משמע, זה במצרים. וטובים. מה רוצה להגיד? שהקריטריון של ההתנהגות שלו הוא המוסר. הטוב. זה האופן שבו הוא נתפס אצל אומות העולם. בסדר? טוב. כן. מה זה קשור למדיין? למה? לא, אתה מבלבל לי משהו אחר. שהבאתי פעם, אתה זוכר, בשם בן יהודה. טוב. אשר לשם אהיה, ייתכן כי הוא בא משם הוויה, וייתכן כי הוא נגזר מן היה. והמכוון בו הוא למנוע את המחשבה מלחשוב על מהות העצם שידיעתה מן הנמנעות. כלומר, ומפני זה כששאל משה את האלוה לשמו באומרו ואמרו לי מה שמו ישיבו, מה צורך יש להם לדרוש ומה שאי אפשר להם להשיגו, בדומה למה שאמר המלאך, למה זה תשאל לשמי ואופה לי, אמור להם רק אהיה ופירושו אשר אהיה. זאת אומרת, אני הוא הנמצא ואני הוא שאמצא לכם בכל עת אשר תדרשוני. אשר על כן, אל יבקשו ראיה חזקה מזו שאני נמצא עמהם, ולפי זה גם יקראוני בשם, ולכן אמור להם, אהיה שלחני עליכם. טוב.
סנרגע.
כן.
השם הזה שיוטי
הבא,
זה השם הכי קטן שאפשר למצוא אותו בתנ"ך.
שם הוויה הוא השם הכי קטן שיש בתנ"ך. למה אתה אומר את זה? למשל, מה עם השם יה, יוטקה, שהוא קטן יותר? יוטי הבא,
זה 26.
נו.
ופי 2 זה 54.
נו.
2 + 6 = 8, 5 + 2 = 7. הולך
לקדן
עד הסוף.
כן, אבל איך אתה מסביר למשל שם יא? יא זה 15. נו, יותר קטן. מה?
1 + 5 = 6.
זה 6, נכון? ואילו ב-26, 2 + 6 = 8. אז זה יותר גדול.
52
זה 5 + 2 = 7. 73
זה עוד קטן, הולך
בקטן
כל הזמן.
זה הפירוש של רבי אברהם בן עזרא, מה שאתה אומר. כן, הוא אומר. טוב, ובכן, מה שמעניין אותי כעת זה שם אהיה. איך הרבי יהודה הלוי הבין את זה? קודם כל נגרה את פשט הכתוב. אומרים ככה, יש שיר, נכון? כזה, ארץ, 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 נכון? אז זאת אומרת, ארץ בה נולדנו, ארץ בה נחיה, יהיה מה שיהיה, נכון? אז יהיה, מה פירוש יהיה מה שיהיה?
לא
משנה. אז כלומר, כשמשה בא לפני הקדוש ברוך הוא אומר, מי אתה? הוא אומר, אהיה אשר אהיה. כלומר, לא משנה. מה שאני, אין צורך להגדיר. אהיה אשר אהיה. כן? כמו יהיה מה שיהיה.
זה לא משנה, מה אכפת לך?
אני מבין את זה כי זה לא משנה. אבל חז"ל הבינו את זה ככה. בעקבות, אני חושב שזה הפירוש המקורי של המילה. אבל חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, משה, רצונך לדעת את שמי, לפי מעשי אני נקרא. אהיה אשר אהיה. כלומר, זה מתהווה. מה שאהיה. זאת אומרת, אם אני דן את העולם, אז תקרא לי אלוהים. אם אני מרחם על העולם, תקרא לי הוויה. אם אני עושה חסד, תקרא לי אל. אם אני משדד את המערכות, תקרא לי שדי. וכו'. זאת אומרת, ואם אני מולך, אז תקרא לי צבאות. זאת אומרת, אהיה אשר אהיה. כלומר, זה לפי ההופעה. קוראים לזה פנומן. זה אפשרות נוספת. יש אחר כך, מה?
כל בן אדם הוא למעשה היה שלם. אתה מסתכל על המדיל, היום אתה מסתכל עליו.
כלומר, אתה אומר שהאדם הוא מה שהוא עושה את עצמו. יפה. כלומר, זו השיטה האקזיסטנציאליסטית, שאומרת שהאדם אינו אלא מה שהוא עושה מעצמו. קוראים לזה קיומיות לעומת מהותנות. יש ויכוח בפילוסופיה. האם יש מהות שמתגלה, או שיש קיום שיוצר מהות? אפשר להתווכח, אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה. טוב. האם יש הבדל תחת זה במציאות? טוב, זה בכלל השאלה, האם יש משמעות לפילוסופיה? זו שאלה צריך לדון בה. אני חושב שיש בזה משהו, יש לזה משמעות. טוב, עכשיו יש, ככל שהדורות ילכו והתקדמו, התפתחה הנטייה לפרש את הביטוי יהיה אשר יהיה בפרשנות פילוסופית. למשל, אצל פילון האלכסנדרוני, יהיה אשר יהיה, הכוונה אני מי שאני. כלומר, אני היש המוגדר על ידי עצמו. כן, ואז זה נוטל את הממד הפרסונלי מן ההסבר הזה, מן המשמעות של המילה. כן, אז יש פה, אצל רבי יהודה הלוי, אנחנו רואים משהו שהוא על הגבול בין שניהם. מצד אחד אומר, אני מי שנמצא, אהיה אשר אהיה, אהיה, כלומר, אני נמצא, אבל אשר אהיה, אני זמין לכם. וזה מתקרב, כן, לביטוי של ספר הזוהר, אהיה אנא זמין למהווה. אני מזומן להיות. כלומר, זה על שם העתיד. זה אלוהי העתיד. כן, מה אתה רוצה?
אבל כשהוא שאל אותו משהו, אז תכלס, הוא כן גילה לו בסופו של דבר את שמו בהר סיני, כי הוא לומד את כל הדברים. וכתוב שזה השם, זה המטרה. כי הרוב ששם זה מטרה. פעם רב סלוח של השם זה מטרה.
זה לא השם של השם, זה השם של עם ישראל. ממלכת כהנים גוי קדוש זה שם של עם ישראל, לא של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, יש בספר אורות, במלחמה. יש פה אורות?
יש.
שלום, נעלה הקיר, ספר אורות. אגב, חדשות טובות, יש פה עוד עותק של הכוזרי, מי שמעוניין. מישהו רוצה? לא, אבל מה הדורה כזו? מישהו רוצה כוזרים? פעם ראשונה? אולי מחר לא יהיה. הנה, כך. יש בתחילת ספר אורות, יש חלק שנקרא המלחמה. הרב שמה מנתח את המאורעות של מלחמת העולם הראשונה, ושם הוא אומר שהחורבן העולם שבא על ידי המלחמה יביא לבניין של עולם אחר, עולם חדש. אומר הרב, החורבן העכשווי הוא הכנה. הוא הכנת תחייה חדשה, עמוקה ואופיית. אור חסד עליון מתנוצץ. שם השם, אהיה אשר אהיה, הולך ומתגלה. הבו גודל לאלוהינו. מה אומר כאן הרב? שבמהלך ההיסטוריה, השמות האלוהים הולכים ומתגלים. והשם שהולך ומתגלה בדורות האחרונים, הוא שם אהיה אשר אהיה. כי באמת דבר תמוע. בכל התנ"ך, כמעט ואין שימוש בשם הזה. נכון? אהיה. כמה פעמים בתנ"ך הקדוש ברוך הוא משתמש בשם הזה, או אנחנו משתמשים בשם הזה כדי לדבר על השם? מה? פעם אחת אתה אומר, יש אומרים שגם בתהילים, אמרת היות אהיה כמוך. אז היות אהיה, שזה שם של הקדוש ברוך הוא, אבל זה גם זה ניחוש. כלומר, זה שם לא שימושי, הוא נמצא במחסנים של השמות האלוהיים, אבל זה, איך אומרים, זה נשק יובדין, זה בבוא הזמן נשתמש בזה. אז אהיה אשר אהיה עוד לא היה בשימוש. אומר הרב, הוא הולך ויהיה בשימוש. כן. בגלל שלא בגלל שרוב ההיסטוריה, בגלל שאנחנו לקראת סוף ההיסטוריה. צריך להבין מה זה המשמעות של הדבר הזה. הרי אנחנו רואים שלאורך הדורות, הקדוש ברוך הוא משנה את שמו כל הזמן. פעם קוראים לו ככה, פעם קוראים לו ככה. כן, זה עשיר מאוד בשמות. זה גם אומר שיש שינוי בקונצפציה, שינוי בתפיסת האלוהות במהלך הדורות. למשל, בתחילת התורה, הקדוש ברוך הוא יש לו שם, איך קוראים לו שמה? אלוהים, נכון? לא אלוקים, אלוהים, עם ה', לא בקוף. אומרים שלא אומרים אלוהים? אז למה כתוב בתורה אלוהים? אני לא הבנתי, מה זה קשור לפסוק שלם? אני בקריאת התורה עכשיו? קריאת התורה בבית הכנסת, אז באמת לא חותרים פסוקים. אבל אני לא בקריאת התורה. פסוהים, סליחה. עכשיו. כן. טוב, בקיצור. בתחילת התורה, הקדוש ברוך הוא נקרא אלוהים. מה הוא עושה שם? הוא בורא. יפה, מה הוא בורא? את העולם. איזה עולם? הטבע. כלומר, עולם שפועל לפי חוקיות קבועה. אז מי זה אלוהים? זה אלוהי החוקיות הטבעית. בפרק ב' פתאום הוא מופיע השם אלוהים. קוראים לו גם י' כ' כ' וגם אלוהים. למה? כי שם הוא פונה אל האדם. ברגע שיש פנייה אל אישיות מוסרית, דיינו האדם, אז הקדוש ברוך הוא מצרף אל הטבע גם את הממד המוסרי, י' כ' כ' אלוהים. אחר כך עוברים דורות על גבי דורות. מגיע אברהם ויאמר אדוני אלוהים במה עדה כי ירשנה. ושם כתוב שם הדנות. למה? כי יש לראשונה מישהו שמקבל את הדנותו של הבורא. אז יש... מה? לא. היה מדרש אומר שאדם הראשון קרא לקדוש ברוך הוא בשם הזה, אבל בתורה זה לא כתוב. זה מה שכתוב בתורה. אני, יש לי היקף ספרותי מאוד מצומצם. מה שכתוב בתורה אני יודע. אולי. אחר כך, הקדוש ברוך הוא מתחיל כבר להבטיח הבטחות כלפי העתיד. זה חידוש. לא רק הבטחות, הבטחות של הזרע. ואז הוא קורא לעצמו אל שדי. כל פעם שהקדוש ברוך הוא נותן הבטחה על הזרע והארץ, נקרא אל שדי. אני אל שדי פרי ורווה. כן? אבל אל שדי זה אלוהי ההבטחות. וכבר אמרו הפוליטיקאים, הבטחתי. אבל לא הבטחתי לקיים. כלומר, כאשר מבטיחים, זה לא אותה הופעה כמו כאשר מקיימים. לכן אומר הקדוש ברוך הוא למשה, ואירא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי. אני נתתי להם הבטחות, אומר השם. ושמי השם, אבל שמי האמיתי זה השם. מה זה השם? נאמן לקיים את הבטחתו. מסקנה, לא נודעתי להם. כן, זה מה שאומר השם. לכן, אמור לבני ישראל, אני השם והוצאתי אתכם. כלומר, כיוון שאני רוצה להיות י' כ' כ', אז אני עכשיו צריך לקיים. אז עכשיו כבר הבנו עוד שם חדש, י' כ' כ'. היה י' כ' כ' אלוהים. מה?
בבריאת האדם.
כן, השם אלוהים, הצירוף.
זה
הצירוף. כן. אחר כך, אבל בסדר, אז הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו ממצרים, נותן לנו ארץ כנען. מה חסר? מלכות. מגיע המלכות, ואז מופיע שם צבאות. כן? מי הראשון שהשתמש בשם הזה? חנה. אמרה, השם צבאות, אם תראה בעוני אמתך. חז"ל הסבירו, כאילו שהיא מתנה לקדוש ברוך הוא. היא אומרת לו, אתה רוצה שיקראו לך השם צבאות? אתה ודאי רוצה, נכון? אז אתה צריך לתת לי את שמואל, כדי שהוא ימשך את המלאכים. אם לא, איך תיקרא צבאות? שלא נקרא צבאות, אלא על שם ישראל. וככה העולם הולך ומתקדם, עד שבגיע ישעיהו הנביא וקורא לקדוש ברוך הוא, קדוש ישראל. כדי להראות את ההתמדה של הברית, גם בשעה שיש קושיות על הברית. ופתאום יוצאים לגלות, ואז הקדוש ברוך הוא מתחיל להיקרא בשם אלוהי השמיים. למה אלוהי השמיים? כי לא אלוהי הארץ. פשוט. אין לו הופעה. הרסו לו את המקדש. וכל ימי בית שני, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא נקרא בספרות של ימי בית שני בשם השמיים. שם שמיים. יראת שמיים. גם המקום. אבל זה בספרות יותר פנימית, המקום. זהו יותר פנימית. זהו, בספרות העממית. ברוך המקום ברוך. ו... כן, מה?
לא, סליחה, שם יוקי, יא,
שקייסיה. נכון.
זה גם...
נכון, אי אפשר להגיד הכל, אני פשוט לא עושה רשימה מלאה עכשיו. ובגלות, אחרי חורבן בית שני, פתאום הקדוש ברוך הוא מקבל שם חדש. איך קוראים לו? הקדוש ברוך הוא. זה חידוש של הגלות. כלומר, זה שם מטאפיזי פתאום, פילוסופי. הקדוש הוא בעצמו הברוך, הטרנסנדנטי שהוא בעצמו האימננטי. כן? זה כבר חידוש של הגלות, זה תפיסה שבה כשיש סילוק השכינה, אז הקדוש ברוך הוא נקרא הקדוש ברוך הוא. עכשיו, כשקמה מדינת ישראל, הקדוש ברוך הוא קיבל עוד שם חדש, צור ישראל. כתוב במגילת העצמאות, מתוך ביטחון, בצור ישראל, אנו חותמים כל הכל. צור, הכוונה מלשון יצירה חדשה. איך אמר דוד המלך? לי דיבר צור ישראל. זאת אומרת, צור ישראל הוא השם של הקדוש ברוך הוא בזמן הגאולה, יש לזה מקורות גם אצל המקובלים, שבזמן הגאולה הקדוש ברוך הוא נקרא צור ישראל. זה דבר מאוד מעניין, שמדוע כתבו כך במגילת העצמאות? כי הדתיים אמרו, אם אתם לא כותבים שם שמיים, אנחנו לא חותמים. אמרו הקומוניסטים, אם אתם כותבים שם שמיים, אנחנו לא חותמים. אמרו, טוב, בוא נעשה פשרה, צור ישראל. ומצור זולתי אלוהינו. אבל זה אפשר לכתוב את זה. זאת אומרת, דבר שהוא נעשה מתוך פשרה, במיטב הפוליטיקה הישראלית, זה התברר שבעצם שם יד השם פעלה. נו, ואיך עכשיו הקדוש ברוך הוא הולך להיקרא? אהיה אשר אהיה. אהיה אשר אהיה זה גילוי שהוא למעלה מן ההגדרות. כי הרי ככל שהדורות מתקדמים, יש מעיסה בהגדרות של האלוהות. וזה התנועה האתאיסטית הגדולה של התקופה האחרונה. ב-150 שנה האחרונות התגברה יד הכפירה בעולם. האתאיזם. הרב קוק אומר, באורות, שההתגברות של האתאיזם זה לא בעצם, זה לא כפירה באמת, אלא זה התגברות של האמונה. זאת אומרת, הנשמה תובעת דעת אלוהים יותר רחבה, ולכן היא משברת בדרכה את האמונות היותר נמוכות. ברור? בסדר, זה היה כדי להבין קצת מה זה שם אהיה, אשר אהיה. כן, בבקשה.
אפשר לשאול קצת על שם גאל ישראל?
האם אפשר לשאול על שם גאל ישראל? לא, ואני אגיד לך למה. כי זה לא הנושא שלנו. כן, יכול להיות, אבל אני לא רוצה לדבר על זה, כי זה לא הנושא. אתה יודע, אני קשה. אני מנסה לדבר רק על הנושא הנלמד. אני יודע, זה קשה. מה אני יכול לעשות? טוב, וכבר לפני זה, אני שוב חוזר עכשיו לטקסט של הכוזרי, בעמוד קנ"ז. וכבר לפני זה, נתן האלוה למשה מופת אמת דומה לזה. באומרו, כי אהיה עמך, וזה לך האות. ראיתם מה שהוא אומר כאן? כי אהיה עמך, זה שם אהיה. זה לא רק שאני בפועל, אני אלווה אותך, אהיה עמך. אלא לא, אהיה, שם השם, שם אהיה, הוא עמך. יש שאלה מעניינת, ששאל משה. כשהקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה, אני שולח אותך אל פרעה, ואני גם שולח אותך להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. וזה שליחות כפולה, נכון? לך ושלחך אל פרעה, והוציא את עמי ישראל מארץ מצרים. שאלה, אם שולחים מישהו אל מישהו, סימן שהוא חיצוני לאותו מישהו, נכון? אז אם שולחים את משה לפרעה, סימן שמשה הוא בן לאומה העברית. נכון? אני שולח אותך לפרעה, סימן שאתה עברי. והוציא את בני ישראל מארץ מצרים, סימן שאתה בן לאומה המצרית.
שאלה.
אז תחליט. ויאמר משה לאלוהים, מי אנוכי? כי ילך אל פרעה, וכי יוציא את בני ישראל מארץ מצרים. כן, תחליט. כלומר, אתה אומר לעשות שתי שליחויות, אז מי אנוכי? ואז הוא ענה, כי אהיה עמך, וזה לך האות, כי אנוכי שלחתיך. כלומר, אתה אישיות כפולה. כשאני שולח אותך לפרעה, אהיה עמך. כשאני שולח אותך לבני ישראל, אנוכי שלחתיך. בסדר? טוב. וזה לך האות, כי אנוכי שלחתיך, והוציאך את העם ממצרים. תעבדו את האלוהים על הארץ. כן, בבקשה.
לא הבנתי, איך זה כזה שאתה
כי אהיה זה אלוה פוליטי, אהיה עמם בצר הזו, וכלפי פרעה אתה עוסק בפוליטיקה, ואנוכי זה נותן המצוות, בהר סיני, ואז הוא נקרא אנוכי.
לא, זה הבנה, אני לא מדבר, אני מדבר...
לכן פה אהיה, אימא, זה שם אהיה.
אבל איך השני שליחויות האלה, איך זה מראה הביטוי, הלשון, שזה באמת, הוא חלק מהאומה, בעברית הבנתי, אבל איך
אמרו
חלק
מהאומה המצרית? אנוכי זה מילה מצרית. כך אומרים חזל במדרש. כן. טוב. אז איפה היינו? וכבר לפני זה נתן האלוה למשה מופת אמת דומה לזה באומרו כי יהיה עמך, וזה לך האות. האות כי אני שולחך הוא כי יהיה עמך בכל מקום. ושמח לזה מאמר הדומה לזה, אלוהי אבותיכם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב שלחני עליכם. זאת אומרת, אלוהי אבותיכם המפורסמים בזה שהעניין האלוהי היה נמצא איתם תמיד. כלומר, מה שאומר כאן רבי יהודה הלוי זה ששם הוויה זה זהה לאלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, רק בקיצור. אשר לשם אדוני. הכתוב באותיות א' ד' נ' י'. נראה הדבר כאילו פונים בו אל עצם מסוים, אם כי על צד האמת נעלה הוא האלוה משיוכלו לפנות אליו. כי הפנייה תיתכן רק בכיוון אחד, אפשר איפה לפנות בשם זה רק אל דברים הנפעלים מאת האלוה ומשמשים לפניו בלא אמצעי. כך למשל, אגב יש לי דבר מאוד מוזר, כן? כתוב ויאר פניך על מקדשך השמם, נכון? זה כתוב בדניאל, נכון? ויאר פניך על מקדשך השמם למען אדוני. מי אמר את זה? דניאל. למי הוא אמר את זה? לקדוש ברוך הוא. אז איך הוא אומר לו למען השם? אלא כדי שיקראו לך בשם אדנות, אתה צריך לבנות מחדש את המקום הממשי שאפשר להצביע עליו. אם לא, אתה לא תיקרא כך. כן, זה בדיוק מה שאומר כאן רב יהודה הלוי. חייב לבנות. אם לא, אז איך הוא יהיה אדנות? כך למשל רומזים אל השכל כשאומרים כי הוא בלב או במוח. כן? מישהו אומר... אין לו מוח בקודקודו. מה כי אין לו מוח? יש לו, אבל כנראה שאין שכל. אז קוראים לאיבר על שם המציאות הרוחנית הנשואה באיבר, נכון? או למשל ליבי שמח. הלב זה משאבה, אבל במשאבה הזאת אני מרגיש רגשות, כן? יש פעילויות של אדרנלין, אצטילחולין, כל מיני דברים כאלה. כך למשל רומזים אל השכל כשאומרים שהוא בלב או במוח, ולפי זה מדברים על השכל הזה או על השכל ההוא. אם כי על צד האמת אין לרמוז כי אם על אל דבר המוגבל במקום, ואם כי כל האיברים משמשים לפני השכל, אין שימושם בה כי באמצעות הלב והמוח שהם כליו הראשוניים, ולכן ירמז אל שני האלה כשאומרים השכל בהם הוא. כן, יש שאלה בכלל, המוח, האיבר הזה, הוא מוזכר בתנך? לא מוזכר בתנך, נכון? המוח, כתוב, האם יש האיבר שקוראים לו, מה? תראי לי פסוק אחד בתנך שבו מוזכר המוח.
אין.
אז זה היה אחד, ישעיהו ליבוביץ', הוא רצה להסיק מזה, שבימי התנך לא ייחסו למוח כל פונקציה חשובה באדם. רק ללב. ככה הוא רצה לומר. כן? כלומר, בימי התנך לא ידעו שהמוח ממשיים יש תפקיד, ולכן הוא לא הוזכר בתנך. שכנע, נכון? טוב. אבל יש לי תשובה על זה. זה לא נכון שהמוח לא מוזכר בתנך. הוא מוזכר ועוד איך. לא, הוא מוזכר. רק לא בשם הזה. יש לו שם אחר פשוט. מה השם של המוח בתנך? לא. אפשר להגיד לב, אני חושב משהו אחר לגמרי.
מה, עצמות?
לא. יש, המוח מוזכר בתנך בשם עורף. עורף זה השם של המוח. כן, עורף זה השם של המוח בתנך. כשעורף וכו'. גם בערבית, הפועל ערף, מה זה?
ערף זה יודע.
יודע, נכון? יערוף כמטר לקחי, מבערף. כן, מנערף, כן, לא יודע, כן, אז ערף זה המשכן של הדעת. ולכן הקדמונים היו מכנים את המוח בשם עורף. זה הכל. פשוט. טוב. ודאי, אז כיוון שהבחינו שהשורש של המוח נמצא בחלק האורפי, האחורי, לכן גם לחלק האחורי קראו עורף. בסדר? איפה
זה במוח?
מוח זה במשנה נמצא. כן? זה פיתוח של המילה מח, מח עצמות, שזה כן מובא בתנ"ך. טוב, רק זה היה באמת גלישה. טוב, ולכן, וכן ירמז בדברנו על האלוה אל השמיים. ביותם כלי המשמש, כמשל אדם אומר, האם יש לו יראת שמיים? יראת שמיים? תגיד יראת השם, אז מה יראת שמיים? שמיים זה רק הכיפה שבעלינו. אבל למה אתה קורא לקדוש ברוך הוא ככה? אומר, אני רומז לקדוש ברוך הוא ואומר שמיים. למה? כי ביותם כלי המשמש לרצון האלוה יתברך לבדו, בלי סיבות אחרות מתהפכות ביניהם. כן. כלומר, פעם חשבו שהשמיים זה איזה מין גלגל כזה שמסתובב ברצון השם בלבד, אז לכן היו קוראים לזה שמיים. כן.
נצטרך
לחזור
רגע להפנות עורף. להפנות עורף, אז ככה זה מקבל משמעותי כפוכה למשמעות הפשוטה של זה, כי...
אם נאמר שהביטוי להפנות עורף, הכוונה כן למוח, אז אתה צודק, אבל אני מסביר שהמילה עורף יש לה משמעות כפולה. זה החלק האחורי של הגוף לעומת הפנים, ותפני אליי עורף ולא פנים.
כן, להפנות זה...
להפנות עורף, זה כלומר להתייחס אל השני כאל אובייקט ולא כאל סובייקט. כי בפנים אני מכיר מי אתה, ובעורף אני יודע מה אתה. כמו שהשכל גם יודע מה אתה, הוא לא יודע מי אתה. בסדר? כן. פואנה. אך אין רומזים בדיבור על האלוה אל אחד ממורכבי היסודות. כן, למשל, כשאני אומר איפה הקדוש ברוך הוא, אני לא מפנה את האצבע כלפי האדמה. כן, שם כלים המשמשים באמצעות סיבות אחרות המשלשלות אל האלוה יתברך, אשר הוא סיבת הסיבות. ולכן נאמר, היושבי בשמיים, כי האלוהים בשמיים, ויש שאמר שמיים דרך העברה יראת שמיים וירא שמיים בסתר ומן השמיים ירוחמו. בדומה לזה, היו פונים אל עמוד האש ועמוד הענן, ומשתחווים ניחם ואומרים כי שם האלוהים. הועיל ואותם העמודים מונהגים היו בלא סיבה מתווכת בינם ובין רצון האלוה, שלא כשאר העננים והאישים הנולדים דרך מקרה באוויר מתוך סיבות שונות. וכן רמזו אל אש אוכלת בראש ההר אשר ראו אנשי עם, ולצורה הרוחנית אשר ראו אנשי הסגולה ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, ולזור קראו אלוהי ישראל. וכן רמזו אל ארון הברית ואמרו עליו אדון כל הארץ. כן, כתוב בספר יהושע שרוצים להעביר בירדן את ארון ברית השם אדון כל הארץ. אז על מי נאמר אדון כל הארץ? על השם או על הארון? אז משמע שמה פשט הכתובים שהארון נקרא אדון כל הארץ, כי זה דבר שאפשר להצביע עליו באצבע בגלל לראות הנפלאות בימצא הארון איתם והיעדרם ביותו רחוק מהם, כשם שאנו אומרים על העין כי היא רואה, אם כי הדבר בו אנו רואים אינו העין כי אם הנפש. בדרך זו רומזים גם אל הנביאים ולחכמים החסידים על היותם ככלים הראשונים לרצון האלוה מונהגים לרצונו לבד, ואינם אומרים על דבר מצוותיו והמופתים נעשים על ידם. ומן הרמז הזה הוא מה שאמרו חכמינו, את השם אלוהיך תירא, לרבות תלמידי חכמים. מה זה? התלמיד חכם הוא לא הקדוש ברוך הוא, אבל דרך התלמיד חכם אני מכיר את השם, אז אני קורא את השם אלוהיך תירא, ליראת החכם. ברפואה המזרחית יש את, לא אומרים את אחרי, יש אנרגיית מרידיאן הלב ואנרגיית המוח שהיא המכוונת, המכונה מעטפת הלב, פריקרד. נכון. אדם בדרגה זו ראוי להיקרא בשם איש אלוהים, תואר המורכב מנושיות ואלוהיות, כאילו אמרת האיש האלוהי. והנה בדיבור בו פונים אל העצם האלוהי אומרים אדוני באלף דלת נוניות, כאילו אתה אומר אדוני. וכן רומזים דרך העברה על האלוה כעל מוגבל במקום, במאמרים מעין יושב הקרובים, יושב ציון ושוכן ירושלים. וריבוי התארים, אם כי העצם האלוהי יחדו, נובע מריבוי מקבלי פעולת האלוה, כשם שקרני השמש שונות הן, אם כי השמש אחת היא. כן? אבל עליי וגם עליו, אותו ירח קם. אבל כל אחד רואה את הירח אחרת. אמנם, משל זה אינו דומה בכל הנמשל, והיה דומה לו רק כאילו הייתה השמש בלתי מוסקת בחושים ורק ארניה היו נראות, ואי אפשר היה להשיג את סיבתן כמעט דרך המופת הגיוני, ולכגון זה טיפול הרמיזה בשם אדוני ולפני דמיות, אלא העניין האלוהי, הנוכח פונה הנביא בקריאה אדוני, ואדוני האדונים נרדף לשם זה. עד כאן, שלום.